חמש רדיו.
הפודקאסטים של חמש רדיו.
פודקאסט ה-NBA.
יום חמישי, 19 בינואר, שבועיים וחצי לפני הטרייד דדליין, שבא עלינו לטובה בתשעה בפברואר, ויכול להיות שבאותו יום גם לברון ג'יימס ישבור את שיא הנקודות של קרים אבדול ג'אבר, למרות שבקצב שבו הוא מתקדם הוא ישבור אותו עוד בינואר, כי הבן אדם מכונה. אבל לא נדבר על לברון הפעם, אלא על חלון הטריידים הקרוב, ולכן נקרא לפרק במשחק מילים, החלונות הגבוהים, כי אנחנו מחפשים פה קבוצות שמחפשות תואר, רוצות ללכת קדימה, ונציע כאן כל אחד מאיתנו, תכף אני אספר לכם גם יחד איתי בפודקאסט הזה, כל אחד מאיתנו ידבר על שלוש קבוצות, שהוא חושב שחייבות לעשות טרייד, גם יציע הצעות מסוימות, מה הן יכולות לעשות, מה עדיף להן לעשות, מה הן יעשו בסוף, סתם, לא ניכנס להכל, להכל, להכל. ונעבור גם ככה על הדרך, על קבוצות אחרות, שברור שהן לא צריכות טרייד, ורק נציין את זה. אז without further ado, על המיקרופונים, אולפן הפודקאסט של ערוץ הספורט בהרצליה, עידו גור יחד עם אופר ג'ובה גרוס.
איזה בילדאפ עשית, כאילו מה היה צריך לשבת פה לפחות זאק לאו.
אני אגיד לך משהו, אתה צודק, אני צריך לעשות מעכשיו, לא זאק לאו, קריס ורנון וקווין אוקונור.
כן.
בפעם בשבועיים שהוצאנו להקליט פודקאסט ביחד, אני צריך לעשות איזה משהו כזה.
יאללה, לך
זה. AKA ג'ובה או זה, בסדר, אני אחשוב על זה. טוב. אני אכין את זה לפעם הבאה.
ואז מי שהפרק קוראים לו חלונות הגבוהים.
אני יכול גם לעשות, רגע, אני יכול גם לעשות what up, ג'ובה.
סבבה?
גם, כן.
אז עכשיו כל אחד ישיר לקבוצה שלו, אינך יכולה ככה סתם ללכת, אם כבר זה החלונות הגבוהים.
זה השיר האהוב עליך?
לא.
זה השיר היחיד שאני זוכר שהוא שלהם, ויש עוד מלא שירים שאני...
כן, יש להם אלבום אחד.
לא זוכר, אבל כן, אלבום אחד שהוא אחד האלבומים הגדולים במוזיקה הישראלית. טוב, בואו נצא לדרך.
בוא.
עם כמה קבוצות שלא צריך כאילו בכלל לציין אותן, אלא אם תגיד לי אחרת, הבוסטון סלטיקס, מסכים.
מסכים.
דנבר, דיברו על זה שהם רוצים אולי עוד איזה שחקן, אבל...
תראה, אני מודה שמראש לא הלכתי לטריידים הקטנים. זאת אומרת, יש קבוצות שחסר להם מחליף כזה, מחליף אחר, איזה וטרן, איזה עוד גבוה. לא הלכתי על כאלה, הלכתי קצת מדרגה...
הבאת הבומבות.
לא כולם, לא כל הטריידים שרשמתי לי הם בומבות, אבל יש פה איזה שניים שהם כן, ועוד שניים שהם סבבה.
אוקיי, אז אנחנו מסכימים שכרגע בוסטון, דנבר, ממפיס, גם פילדלפיה בעיניי, קבוצות שלא ממש צריכות טרייד.
אבל מצאתי לפילדלפיה טרייד.
מצאת? כן. ואחת מהקבוצות שבחרת להתמקד בהן?
אני בסוף לא חילקתי את זה לפי קבוצות, דרכתי לפי טריידים, אבל כן, אפשר לחבר את זה ככה.
טוב, בואו נתחיל, אוקיי?
תתחיל.
ונצא לדרך עם הקבוצה שאנחנו כל הזמן מתעסקים בה, כי היא תהיה פעילה בחלון הקרוב.
נכון.
ואנחנו כבר שומעים על זה אחרי הדיווח של אתמול של שמס שרניה. הוושינגטון וויזארדס, רגע לפני שקייל קוזמה מסיים חוזה, בעצם יש לו אופציית שחקן.
נכון.
לשנה הבאה, ב-13 מיליון דולר, הוא ירוויח לפחות פי שניים מזה בכל מקום אחר, הוא יסרב לאופציה הזאת.
ברור.
והשאלה היחידה הפתוחה זה אם קוזמה יישאר בוושינגטון, אם הוא יבחר לחתום על חוזה מחדש בקיץ הקרוב, או שהוא יעזוב את הקבוצה, וזה משאיר את הוויזרדס במין מצב כזה לא ברור כרגע, של חייבים להעביר אותו בטרייד כדי לא לאבד אותו בשביל שום דבר, או שאנחנו מאמינים בו ותופסים ממנו, וניתן לו הצעה מקסימלית שהוא יכול לקבל
אצלנו. אבל יש להם עוד כסף עם הדיל של פורזינגיס והדיל של ברדלי ביל. הם יכולים לתת, גם אם לא מקסימום, אבל פי שניים האופציית שחקן של ה-13 מיליון דולר, אני לא בטוח.
כן, הם יכולים. לפורזינגיס, אגב, יש אופציה של עונה נוספת של 36 מיליון דולר. אתה מחבר את זה ל-46-47 שברדלי ביל עושה, אתה על 80 ומשהו.
כן.
אתה מחבר את ה-30 שקוזי יעשה, אתה במחוזות של ה-110-115 מיליון דולר.
השלושה שחקנים.
התקרת שכר אמורה לקפוץ לאזור המס מותרות,
כן.
לאזור ה-162 מיליון דולר. זאת אומרת, יש לך, בסדר, שלושה שחקנים.
כן, אבל א', אני חושב ש... ברור, אבל אני חושב שהבעלים הוא לא בעד מס מותרות, זה דבר ראשון. ודבר שני, בשביל קבוצה כל כך בינונית, ולא משנה כמה שחקנים האלה ייתנו, הם יישארו בינוניים בתוצאות. זאת אומרת, מקסימום, בתרחיש האופטימי, מקום שישי, כל כך הרבה כסף על שלושה שחקנים, שבתיאוריה, הם יכולים להגיד לעצמם, אוקיי, אנחנו נרצה גם את דני אבדיה, להציע לו בקיץ, שהוא זכאי להערכת החוזה.
רגע, קודם כל נדבר על מי שעדיין יהיה בקבוצה בעונה הבאה בכל מקרה.
דני יהיה שם.
דני יהיה שם, הוא חתום על חוזה לעונה הרביעית של
כן,
חוזה
הרוקי.
מונטה מוריס יהיה שם בפחות
כן.
מ-10 מיליון דולר. דלון רייט יהיה שם ב-8 מיליון דולר בערך. מעבר לזה, טוב, אני לא אגיד את השם שלו, כי הוא לא ראוי. הוא לא שחקן NBA כרגע, למרות שהוא בחירת לוטרי. קורי קיספרט יעשה פחות מהאיש שלו ראוי, עם קצת פחות מ-4 מיליון דולר, שהוא נכנס לשנה השלישית בחוזה שלו, זה אמור להישאר בוושינגטון עוד שנתיים. גפורד חתום על ערכת חוזה עד 26 עם 14 מיליון דולר בערך בממוצע, קצת פחות. אז בעצם אתה מחבר את גפורד לרשימה הזאת ואת השחקנים שציינתי, אתה מגיע לאזורים של 140 מיליון דולר.
כולל ה-30 שקוזמה כביכול לקבל, או לא 30, 25 נגיד?
כן.
אוקיי.
עם קוזמה. ואז אתה יודע, טאצ'אפים כאלה.
בגדול קוזמה הוא אחלה שחקן, נותן עונה נהדרת, אבל איך זה מסתדר לך? הרי אם מחתימים את קוזמה, מחתימים אותו לשלוש שנים בערך? לברדלי ביל יש עוד שלוש שנים מעבר לשנה הנוכחית?
כן, לברדלי ביל יש עוד שלוש שנים, ואופציית שחקן בשנה האחרונה.
אז אופציית שחקן, אז יש לו עוד שלוש שנים, וקוזמה עוד שלוש שנים, וחוץ מהעונה הנוכחית, כמה עוד יש לפורזינגיס?
אתה יודע מה, אני חושב שזה מיותר מה שאנחנו עושים.
לגמרי.
כי אנחנו מנסים להבין...
זה לא הטרייד שהצאת.
זה גם לא הטרייד שהצאתי, וזה גם לא... אנחנו לא
מתקדמים לשום מקום.
זה אין שלא מתקדמים לשום מקום. הקבוצה הזאת, הלוגיקה שלה, אנחנו לא מבינים.
זה נכון.
את מה שעומד שם מאחורי קבלת ההחלטות. אנחנו כן יודעים עכשיו שרוי צ'ימורה אמור לעבור בטרייד. ממה שאני הבנתי, הוא קיבל הצעה להערכת חוזה בוושינגטון. באזור ה-58 מיליון דולר לארבע שנים, משהו כזה, הוא סירב להצעה הזאת, אוקיי?
הוא לא יקבל יותר.
אני גם חושב שהוא לא יקבל יותר, בטח אחרי המשחק שלו אתמול, למרות שעוד יש נסיבות
מקלות. אז לא, יש לנו משחקים טובים, משחקים פחות טובים, לא שופטים את זה על משחק אחד. אני לא חושב שהוא יקבל באזור ה-60 מיליון דולר מקבוצות אחרות.
בכל מקרה.
מראש יכולות להציע פחות מוושינגטון.
הוא לא יישאר בוושינגטון, ואני חושב שהסיבה שוושינגטון חשוב לה להעביר אותו עכשיו בטרייד, היא גם בשביל לפנות מקום לקייל קוזמה בקיץ. מעבר לזה, רוצים לפנות מקום לג'ורדן גודווין ברוסטר הסופי של העונה, כי הוא כבר מגיע עוד רגע ללימיט שלו. אז צריכים להעביר איזשהו שחקן בשביל בחירות דראפט.
נראה לי יותר חשוב להם מהכל, כי בקיץ הבא בכל מקרה הוא לא יישאר. הארבע שנים נגמרות של הצ'ימור, אז יהיה מקום לקוזמה וברמת הכסף וכאלה, אבל גודווין, שצריך את המקום בסגל כי החוזה טו-ווי והמגבלה נגמרת, זה נשמע לי מאוד הגיוני.
עכשיו תגיד, שאלה. אתמול ראינו את וושינגטון מנצחת את ניו יורק, עם משחק
אפילו נהננו.
שלטה בו מההתחלה, נהננו, גם דני היה מצוין.
כן.
וזה היה בעצם המשחק השני, מתחילת העונה, של וויסן סייל.
יש את
כל הסגל שלו.
אמת.
וראינו גם שהרוטציה, למרות שיש יותר שחקנים, היא הרבה יותר ברורה, הרבה יותר מקוצרת. וויל ברטון כבר נמחק מהרוטציה בשבועות האחרונים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, התחלתי את זה בשאלה. האם בוושינגטון יש מצב שעדיין חושבים ומאמינים בזה, שהסיבה שהקבוצה לא מצליחה השנה היא בגלל הפציעות, בגלל שברדלי ביל פספס 20 משחקים, בגלל שפורזינגיס היה בחוץ
אני בטוח שהם מאמינים בזה.
הצ'ימורה, דני התחיל את העונה באיחור, לא נכנס יותר
מחוד למחנה. ברדלי ביל הוא הכוכב הבלתי מעורר הכי גדול והכי חשוב שיש לוושינגטון. כל עוד הוא משחק, יש הממונה שהקבוצה הזאת יכולה להגיע בין פליין לפלייאוף, תלוי איך מתחברים הגורמים. ושקוזמה בונצי, ופורזינגיס בעונה מצוינת, הטובה שלו מזה כמה שנים. אני מבין למה הם מאמינים שאם הוא משחק ויש את הרוסטר המלא, תוסיף את השינוי שעשה וויסן סייל לפני כמה זה היה, שלושה שבועות, עם גפורד עולה בחמישה עם פורזינגיס, הם מאמינים בזה, ויכול להיות שבצדק.
אתה מאמין? אתה חושב שהקבוצה הזאת מבריאה היא שווה מקום 6-7?
6-7 לא, אבל 8-9 כן.
אז מה זה שווה 8-9? מה אנחנו עושים עם
8-9 אתה בפליין? תראה, זו קבוצה שהיא מדיוקר, זה בינוני, אין להם שם אופציה אחרת, אלא אם ברדלי ביל מתחיל לעשות דברים באופן יציב, ברמת הבריאות והתרומה שלו, וברמת המנהיגות. קוזמה נראה נהדר, פורזינגיס נראה נהדר. מונטה מוריס הוא אחלה שחקן שכל קבוצת NBA תרצה אותו. השינויים הם מינורים, אבל התקרה היא מאוד נמוכה, אין להם, זה לא קבוצה שתאיים על סיבוב ראשון במזרח. ולכן, להוציא למשל את הצ'ימור הזה טוב, כי הוא באמת שחקן שמרגישתי שלא משתלב, הוא יכול לקלוט 10 נקודות ולהיות טוב, אבל הוא לא משפיע על המשחק הקבוצתי ועל התוצאה. אבל זה מה שיש לקבוצה הזאת. ואני חושב שמה שמפתיע אותי זה לא זה. מה שמפתיע אותי זה שברדלי ביל חיים זה בשלום. זאת אומרת, הוא טוב לו שם כנראה, והוא לא רוצה ללכת לשום מקום.
אני לא בטוח. אני חושב שהחתימה שלו על החוזה בקיץ, הדבר המרכזי בה היה קודם כל להבטיח את החוזה סופרמקס הזה, 250 מיליון דולר לחמש שנים, אי אפשר לזלזל בזה, זה לא מספרים שהוא יכול להשיג בשום מקום אחר.
זה דבר, ברור.
זה דבר ראשון. דבר שני, הסעיף של ה... זה שהם נתנו לו את הסעיף של ה-No Trade, זה קצת הזוי, כן? אבל אני מבין אותו כי הוא רוצה בעצם... לשלוט על העתיד שלו ולקבוע לאיזה קבוצה הוא מצטרף לעזור לקחת אליפות. אוקיי? כי אם...
אבל בשכר הזה לא תיקח אותו קונטנדרית. אין הרבה קבוצות שיכולות לקחת אותו בשכר הזה שהוא יכוון לשם, שהסיטואציה תהיה מושלמת במאי. נגיד הוא קם בבוקר מחר, או הבוקר שלהם שזה אותו, הוא אומר, אני רוצה הלייקרס. לא מעניין אותי כלום. אין ללייקרס מה לתת בשבילו.
למיאמי יש.
אוקיי, אז גם אם אתה שולט בגורלך, אבל החוזה שלך הוא כזה גדול, אתה מראש מוגבל.
אתה מוגבל, אבל בוא נגיד שמיאמי זה גם יעד מצוין מבחינת, עזוב, טוב, לא ניכנס לחיים.
אני לא יודע, לי זה נראה, תראה, אני לא מכיר אותו. אני חושב שזה נראה שהוא רוצה אליפות.
הוא רוצה.
על הכיף, הרבה רוצים, גם אני רוצה אליפות. אבל מצד שני גם נראה, ואני לא אומר את זה בקטרה, אני אומר את זה בדעתי שכך זה נראה, שטוב, לא בוושינגטון, המעמד הזה, שבו הוא הפרנצ'ייז פלייר, שיהיה בטופ פרנצ'ייז פלייר של, של וושינגטון לאורך השנים, גם אם זה, ברור שזה לא ייגמר בתואר. הוא טוב לו עם זה. אחרת, אני, אין לי הסבר. זה והכסף זה מה שחשוב לו. כי הוא יכל לחתום על טיפה פחות מה-50 מיליון.
הבנו גם את גודל המעמד שלו, לא שהיינו צריכים עוד איזושהי תזכורת או הוכחה לזה, אבל אם ראית את הפודקאסט של, זאת אומרת, אני שואל אם ראית...
ג'ון וול.
של ג'ון וול, כי באמת לא שמעתי את כל הפודקאסט, אבל ראיתי הרבה קטעי וידאו
כן,
משם.
נכון, עלו.
והוא סיפר שם
על... באתי עם חולצה של ג'ון וול.
באתי לייצג. כן.
כל הסיפור עם ג'סטין פאטון שם קרא אותי מצחוק.
ג'סטין פאטון, טוב, זה להסביר פה הרבה דברים, כן?
בגדול הוא התראיין, והוא אמר, הגעתי ליוסטון והפסדנו 20 משחקים ברציפות, וזה מה שעניין, פתחו עם שחקן בשם ג'סטין פאטון.
כן,
ומי שלא זוכר, ג'סטין פאטון היה בפועל אילת. אז הוא עשה צטט ציוט ורשם, אחי, חשבתי שאנחנו בסדר.
כן, משהו, why you do me like this, או כן, חשבתי שאנחנו בסדר, נכון. אז לפני זה, או לא יודע אם לפני זה או אחרי זה, אבל במהלך השיחה הזאת, ג'ון וול דיבר על הרגע שהוא עבר בטרייד מוושינגטון ליוסטון, ושרסל ווסטברוק הוא שבכלל שלח לו הודעה, ואמר לו את זה, ואחרי זה הוא ניגש לדבר עם ברדלי ביל, וכל זה היה רגע אחרי התקרית, שהוא העלה איזושהי תמונה באינסטגרם, עם סימון כזה של כנופיות, שלא אהבו את זה כל כך בוושינגטון. בקיצור, הוא דיבר עם ברדלי ביל, ברדלי ביל... וול שאל אותו, אם אנחנו הולכים לעשות את זה שוב, are we gonna run it back לעוד שנה, וברדלי ביל אמר לו, אני צריך לחשוב על זה, ושם הוא הבין בעצם את הסיטואציה שהוא נמצא בו, שהוא לא יישאר בקבוצה, שיש כבר טרייד מאחורי הגב, ושם אנחנו מבינים גם בצורה יותר ברורה שברדלי ביל הוא דמות מפתח. מצד שני, ברדלי ביל, אתה יודע, בוושינגטון הוא דמות מפתח, כשלברון בקיץ חיפש טריידים, וברדלי ביל הלך לדבר איתו, אז יום אחרי זה דרוזן הלך לדבר איתו, ולברון היה לי על הרגל הבית של לברון שכל מיני כוכבים, אז שם ברדלי ביל היה אחד מהיתר.
מהחבר'ה.
כן, אחד מהחבר'ה, כאן הוא שולט כמו הבוס. תראה, וושינגטון, אנחנו מרגישים שהיא צריכה ללכת לריביל, נכון? המצב האידיאלי מבחינתי, גם באספקט של דני, כמובן.
רק באספקט של דני.
אז רק באספקט של דני, טרייד על הצ'ימורה, טרייד על קייל קוזמה, שהאמסטרינג של ביל קצת יציק לו עוד ויעשו לו שאט דאון, ושמו את העונה עם דני ועם פורזינגיס, שירוצו.
אני חושב שלפחות העונה
מרגיש לי... נראה לי שזה מספיק רע בשביל להפסיד.
כן, אני מסכים איתך, ואני רק רוצה להוסיף שאני חושב שהשנה ברדלי ביל פחות מפריע.
לא, הוא לא מפריע בכלל.
אני לא מרגיש שלדני יש פחות כדורים באופן משמעותי, או פחות הזדמנויות, כי ברדלי ביל משחק.
לא, גם ברדלי ביל לא כזה משחק.
כן, נכון, אבל גם במשחקים שהם היו שניהם, עוד פעם, כל עוד הוא משחק, אני אגיד את זה, אני אומר את זה רק פה, כי אני לא מדבר על זה במקום אחר. כל עוד הוא יהיה בשלוש, דני, אז הוא ייתקע בפינה, וזה לא משנה אם ברדלי ביל משחק או לא משחק. הכיף היה לראות את דני מול הניקס במשחק האחרון, זה שהוא לוקח את הריבון ורץ. שלשה במעבר, אסיסט במעבר, סל במעבר. זה היתרון שלו. זה מה שדני עשה טוב מהנוער. וזה לא קשור לאיזה שחקנים של המגרש, כי אם הוא לוקח את הריבון והוא יכול לרוץ איתו, זה לא משנה.
כן, אבל...
המשחק נעמד.
אבל זה דגש...
ובתרגילים הוא עומד בצד, זה לא יעזור.
זה דגש שהמאמן צריך לשים עליו.
בסדר גמור.
זה אומר...
שזה לא קשור לברדלי ביל.
שזה מתבטא גם בשחקן שהוא צריך לשמור אותו. אם לדני יש יכולת כל... ואנחנו רואים את זה, כן? מתחילת הדרך, בעיקר בשנה האחרונה, הוא אוהב את המגרש הפתוח. הליגה הזאת, בקצב שלה...
כמו כולם.
לא, אבל יש כאלה שעושים את זה יותר טוב. נכון, כולם אוהבים את המגרש הפתוח, אבל כשאתה 2-0-7 עם ראיית משחק הזאת ויכולת הכדרור והצעדים הארוכים האלה והאתלטיות, אז זה הרבה יותר קל לך. אוקיי? והוא שורף את המגרש ברוב המקרים האלה. אז בשביל שהוא ייקח יותר כדורים חוזרים, הוא צריך פחות לשמור על הכוכב של הקבוצה היריבה. אתמול היו לו פוזיישנים, שוב, אנחנו סוף סוף מתרכזים בהתקפה, כי היו 14 נקודות, אבל אתמול היו לו כמה פוזיישנים הגנתיים, שזה צריך ללמד בבית ספר לכדורסל. למרות שהייתה את השלשה של ברנסון עם הלוח, מה שדני עשה שם לכל אורך הפוזיישן, זה היה פוקס השלשה הזאת.
כן, כן. אבל היה סל גם שהוא עבר אותו.
אבל הוא ליווה את ברנסון, ואז אחרי בסוויץ' שהוא הלך לג'וליס רנדל, ולפעמים אתה רואה אותו בפוזיישנים מסוימים, שומר לשלושה שחקנים, ורק נשאר עם הכדור. אז טוב,
סטית לגמרי, זה לא רלוונטי.
סתם רציתי זה, לפרגן על היכולת הגנתית, שוב, כי ברמה מאוד גבוהה.
טוב, אז מה סגרנו עם וושינגטון?
סגרנו
שהצ'ימורה הולך,
הצ'ימורה הולך בבדעות, ונראה מה יהיה עם קייל קוזמה. קייל קוזמה, אני חושב שלא יעביר אותו, זאת אומרת, אני בין לבין כזה, הם רוצים אותו מאוד, כי בדמיון שלהם הקבוצה הזאת יכולה לנצח, ויכול להיות ש... לא לנצח לנצח, אבל מבחינת אדלי אונסיס הבעלים, אולי סבבה לעשות פלייאוף, לארח את החברים של הפוליטיקאים וכו', דיברנו על זה כבר בעבר. אני מניח שזה יישאר more of the same. זאת אומרת, מה שבטוח זה שטומי שפרד הוא איש פעיל בדדליין, וראינו כן. את זה בשנים האחרונות.
שאלה אם הוא קונה או מוכר.
הוא גם וגם. אני לא חושב שהם
הוא בעיקר מוכר, אני לא חושב
שלב של... לא, מה זאת אומרת?
זאת אומרת, השחקנים רק רוצה שהם יעברו, והתמורה היא לא קריטית, כי זה תמורת שחקנים שהולכים. כמובן שאם יבוא שחקן שיכול לעזור בטווח הארוך על הכיפק.
אתה יכול גם ללכת לכיוון הזה. שוושינגטון תעשה טרייד על שחקן סטייל אנטוני דייביס, אוקיי?
כן.
ואז היא נותנת שחקנים כמו דני, כמו קיספרט, עוד בחירות דראפט, צריך עוד קצת
כסף. לזה אני שואל אם הוא קונה או מוכר. אני חושב שכרגע וושינגטון במצב מכירה. להרוויח מה שהם יכולים על קוזמה, לפנות את הצ'ימורה בשביל גודווין, ומה שיצא יצא.
אני חושב שהם אמורים להיות במצב מחירה.
כן.
אני לא בטוח שזה מה שטומי שפרד חושב.
אוקיי.
אני חושב שבעיניו יש יכולת לתת איזושהי דחיפה כזאת, איזשהו פוש לכיוון הפליין, ומשם להגיע לפלייאוף, ולא לקחת אליפות, אבל כמו שאמרתי, כנראה שזה חשוב להם. בואו נחכה ונראה, בקיצור, בדדליין האחרון, ממש בדקות האחרונות, הייתה את ההנחתה הזאת, אני חושב שזה העסקה הכי גדולה בערך שהייתה בדדליין, עם פורזינגיס שעבר מ...
כן, נראה לי.
דאלס לוושינגטון. טוב, יאללה, סיימנו את הסיפור של וושינגטון.
לא, היה גם הרדן.
נכון, נכון, היה הרדן.
זה קצת, קצת, קצת,
טיפ-טיפה יותר גדול. למרות שגם ברטנס היה בטרייד הזה של פורזינגיס.
נכון.
אפרופו דאביס ברטנס, אוקיי? בוא נבחר את הקבוצה הראשונה שאני הולך עליה. מעניין אם בחרת אותה גם. דאלס, בתור קבוצות שחייבות טרייד וחייבות אותו דחוף.
מאז שאמרת לי שזה הפוד שאנחנו עושים, הפודקאסט בפרק הזה, אז הייתה ציטוט או ציטוט בשם לוקה דונצ'יץ' שהוא מפעיל לחץ על ההנהלה בדלס להביא חיזוק.
בצדק. Okay. אפשר להבין. ראינו את לוקה ברצף משחקים בלתי נתפס, כולל הטריפל דאבל של ה-60 נקודות, אבל כשאתה מסתכל על היריבות שם, אתה רואה שכולן קבוצות, רובן לפחות, במאזנים של מתחת ל-50% הצלחה, וגם המשחקים שם היו צמודים. ואז אתה רואה דאלס, נגיד אתמול בבית, נגד אטלנטה, המפגש הזה של טרי יאנג ולוקה, מאותו דראפט, והאוקס מנצחים את המשחק הזה, ובכלל, המבריקס נכון שבשנה שעברה הלכו לגמר, וזה הפתיע את כולנו, כי גם אז זאת הייתה קבוצה, בטח בסיבוב הראשון שעוד דונצ'יץ' הפסיד
משחקים בגלל פציעה.
פספס 3 משחקים ראשונים בגלל פציעה,
כן.
ועדיין איכשהו דאלס הייתה שם ביתרון 2-1, ובטח נגד פיניקס במשחק מספר 7 הזה, ולכל אורך הסדרה, הסאנז היו אמורים לנצח לפני שהם מגיעים למשחק מספר 7. בקיצור, הקבוצה הזאת לא מספיק טובה, בשביל ללכת עד הסוף, וכן יש לה שחקן שהוא בטופ של הטופ של הליגה בשביל ללכת עד הסוף. השאלה, את מי מעבירים ומה המצב, איזה שחקנים יותר קל,
פחות. מה אתה הצעת? אני הלכתי על הבסיסי.
אז רגע, דאלס גם יש לך ברשימות?
כן.
אז יאללה, תתחיל אתה.
אני הלכתי על, אני קראתי לזה, נתתי לכל טרייד איזה שם, קראתי זה הכי פשוט. זק לוין לדאלס, תמורה טים הרדווי ג'וניור ודאביס ברטנס.
אוקיי, למה ששיחה לא תעשה את זה?
אם שיקגו מבינה שהם מפרקים את זה, שא', הם מנסים להיכנס לפול וון בניימה, ב', הם מתחילים מחדש, כי התקרה עם זק לוין, אני חושב שהם הצליחו להבין אותה. ומכיוון שהם יכולים, גם אם הם מחליטים שהם לא רוצים להתפרק לגמרי נכסם, אלא רק להחזיק, אז יש שם את דרוזן ווצ'וויץ' שיכולים להחזיק בשחקנים שלא לא עכשיו יפסידו 9,000, יפסידו אבל עם יותר קטנים, הם גם נפטרים מחוזה גדול, ברטנס נגמר בקיץ, הרדווין לדעתי עונה אחת אחרי, אז הם גם מנקים את הספרים, וגם מתחילים מחדש, כי הניסיון הזה, לפני 3 שנים, מהמינוי של קרנישובס, ועד טרייד שבוצ'וויץ', ואחרי זה דרוזן והבנייה, הצליח בעונה שעברה, קצת יותר, קצת פחות, אבל אני חושב שהצליח, והשנה זה לא מצליח. ואתה רואה כבר את התקרה עם זק לוין, והוא עוד עכשיו מניה שקבוצות ירצו. ככל שהשנים יעברו, החוזה יגדל, והתרומה אולי לא תגדל, יכול להיות שיהיה לו פחות ביקוש. זה, קראתי את זה הכי פשוט, כי זה יותר הגיוני ברמת הכדורסל. יכול להיות שלשיקגו תצטרך עוד איזה בחירת דראפט שדאלס תעביר לה, כדי לחזק את האינטרס שהיא תעשה את הטרייד הזה.
אוקיי. שיקגו זאת קבוצה שהתלבטתי עם לדבר עליה. אני נע בין שתי קבוצות במזרח, שהן שיקגו ואטלנטה, ואני אשתמש בשחקן מאטלנטה בשביל טרייד עם דאלס. הרבה יותר פשוט, הרבה יותר צנוע, הרבה יותר בקטנה. דוריאן פיני-סמית עובר מדאלס לאטלנטה, בוגדן בוגדנוביץ' עושה את הדרך ההפוכה, צריך להשלים את זה עוד קצת, כי בוגדנוביץ' מרוויח 5 מיליון דולר, 6 מיליון דולר יותר מדוריאן פיני-סמית, משהו כזה, אבל קודם כל אני חושב שבוגדן בוגדנוביץ' זה שחקן מבוזבז בליגה הזאת. בשנים האחרונות יותר מדי, שחקן ספסל, היו גם פציעות ועניינים, אבל באטלנטה זה לא עובד, לפני זה בסקרמנטו היו לו את הרגעים שלו, וראינו שם שהוא ראוי להיות שחקן חמישייה. בדלס עכשיו יש מעט מדי שחקנים בעיניי שיודעים לייצר נקודות לעצמם, חוץ מלוקה יש את ספנסר דין ווידי, וזהו, מה שהציל את הקבוצה הזאת בשנה שעברה, ושומעים אותי כאן?
כן, כן.
זה כנראה באוזניות ש... משהו נקטע לי בשמיר.
שמעו אותך כל הזמן.
בקיצור, ג'לן ברנסון, שעזר ללוקה לייצר ולהוריד קצת את העול, כי בפלייאוף זה סיפור.
והחזיק את ההתקפה במשחקים שהוא לא היה בפלייאוף מול יוטה.
ספנסר דין ווידי לא מספיק טוב בשביל לעשות את זה, או יותר נכון, צריך עוד איזשהו גיבוי. אם לוקה על הספסל, אז צריך שיהיו עוד שחקנים לידו, כי טים ארדווי ג'וניור הוא סבבה, לפעמים הוא מייצר לעצמו. אבל זה
הוא שחקן לא יציב,
דיברנו על זה פה, הוא ממש הוא לא יציב. למרות שהוא עדיין נכס הגנתי. אני לא רואה את התרומה של דוריאן פיניסמית, זאת אומרת, זה שחקן שאהבו מאוד בדאלס וחשבו שהוא איזושהי מציאה.
מה החוזה של בוגדנוביץ'?
18 מיליון דולר.
והוא לא יכול לעבור על טים הרדווי ג'וניור ראש בראש?
יכול, אבל אז מה, טים הרדווי ג'וניור היה כבר באטלנטה. ומה יש לאטלנטה לעשות את זה?
מה יש להם לעשות עם דוריאן פיניסמית?
אטלנטה חייבת לשפר את היכולות ההגנתיות שלה.
כן, אני חושב שדווקא בגלל זה, זה משהו שדאלס לא תנסה, כי בולוק ודוריאן פיניסמית זה בעצם לב ההגנה של דאלס. בטח בהרכבים שהם צריכים ליד קריסטיאן ווד, שמתקשה מאוד הגנתית, מוצא את המדקות שלו, כי בהתקפה הוא נהדר, והוא אחלה פרטנר עם לוקה. אני מסכים איתך בחלק שמה שדאלס צריכה. אני פשוט חושב שדוריאן פיניסמית כרגע, הם עוד לא בשלים לוותר עליו.
מה עם בוגדנוביץ' השני? הוא עוזר לדאלס? כן. זאת אומרת, הוא משפר את הסיכויים שלה באופן
לא. משפר, כן, אבל לא באופן משמעותי בעיניי. הם צריכים משהו כבד. הם צריכים שלוקה יהיה 1, כמו שהאמריקאים אומרים, 1A, והוא יהיה 1B. במשחקים שלא משחק בבק-טו-בק, נגיד זה זק לוין בטרייד שהצעתי, אז זק לוין הוא הסופר.
זק לוין מתאים שם בול, אבל אתה רוצה מישהו גדול, נגיד, אני אקשה עליך, ושאל אותך, האם דיאנדרי אייטון...
זה נורא והיום.
דיאנדרי אייטון הוא שם מספיק טוב, כי מצד אחד אתה אומר, לא החיבור שלו ושל לוקה, לא ראינו את דונצ'יץ' משחק עם סנטר אמיתי בליגה הזאת, ראינו אותו משחק קצת עם פרוזינגיס וכל השאר עם פורדים כאלה, דיאנדרי אייטון זה סיפור אחר, מצד שני, הכדורסל שדלס משחק את זה פייב אאוט, זה חלק מהסיפור.
נכון, והרבה דקות זה קריסטיאן ווד בכלל זז לחמש, עם דוריאן פיניסמית שזז לארבע. בגלל זה אני לא בטוח שהם יחפשו סנטר, אני גם אומר לעצמי, אולי דלס מסתכלת על העונה של אייטון, שהיא לא טובה, היא לא רעה. אבל כל ההתחלה, מדבר עם המאמן, לא מדבר עם המאמן, לא מוצא את עצמו, פיניקס פתאום מחוץ לפלי אוף, זה לא שעכשיו בוקר ופול פצועים, והוא לוקח על עצמו ומראה למה הוא היה בחירה בדראפט וקיבל הערכת חוזה כזאת גדולה. הוא נשאר במספרים שלו, שהם בסדר, אבל לא נראה לי שזה מה שדלס צריכה כרגע. היא צריכה מישהו שיוריד את היוסאג' הפסיכי שיש לדונצ'יץ', שהגיע ל-39% ברוב השלבים של העונה. ודין ווידי הוא בסדר, אבל לא מספיק. כאילו, ראית את הדנקים שלו מול הלייקרס, הוא יכול לתרום. והם צריכים יותר.
אז יש לי פוינט גארד בשבילם, אבל אני מכוון לקבוצה אחרת את הפוינט גארד הזה, אז אני עכשיו חושב בתור הבוס של כל הטריידים.
לא, הם צריכים פוינט גארד, הם צריכים גארד, כמו שאמרת, הם צריכים שחקן בחוץ, בין אם הוא 2, בין אם הוא 3, שיכול לייצר לעצמו. שנותנים לו את הכדור, יכולים לזוז את הצידה. וגם הוא שם גדול, ויכול לעבוד, ויצטרכו פה התאמות, בעיקר הגנתיות. אבל זה ממש יוריד עומס מלוקה.
גם דרוזן יכול לעבוד, אגב.
נכון, גם דרוזן יכול לעבוד, אבל זק לוין הוא קצת יותר צעיר, אז אתה אומר, אוקיי, עכשיו אני מראה ללוקה, ברמת, הרבה פעמים לטרדים הזה גם יש משמעות מעבר למגרש. אני מראה שהבאתי סופרסטאר לידו. כל הכבוד לקריסטיאן ווד שהגיע. זק לוין עם בריא ויציב ולוקה, זה one to punch לא רע בכלל להתחיל איתו מסע לעבר האליפות.
ואם דאלס הייתה עושה טרייד עם שיקגו, מוותרת על כמה נכסים בשביל ניקולה ווצ'ביץ'?
אני לא...
גם לא מספיק טוב?
לא, לא, לא עניין שלא מספיק טוב.
לא, 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 לא מספיק משפר אותה בשביל להשיג את היד.
הייתי הבעיה שלהם, לא, היא לא מתחת לסל. כי השתה חושב על הפלי אוף, א', רוב הסיכויים של סנטר לא ישחק, ב', אנחנו יודעים שווצ'ביץ' הגנתית בעייתי בפלי אוף, ובעונה הסדירה...
בעייתי מה, באופן כללי.
כן, בעונה הסדירה, אז מה, עכשיו דין ווידי יתחיל להוריד לכדורים לפוסט-אפ לווצ'ביץ'? אתה רוצה מישהו שיש בק-טו-בק ולו כנח? שהוא ישחק. אתה רוצה, כדי להוריד את היוסאג', כדי לפזר את הדקות שלו שיגיע יותר טרי למניטה, אתה רוצה מישהו שבדקות האלה, הוא מנהל את ההתקפה, ההתקפה היא שלו. וזק לוין עומד בקריטריונים האלה.
טוב, אני מעריך שנראה דאלס עושה איזשהו משהו.
כן, אני רק לא יודע אם
ימצאו פרטנר. נעליו?
וואי, ראיתי, נעשה את זה בחמישיות. שלח מייל, הצייר, אמר לו זה, בסוף אמר לו, טוב, אם ככה אתה רוצה לעודד את הקבוצה, אז שיבוא שם לך.
איש גדול, מר קיובין. בוא נעבור לקבוצה שאתה רוצה לדבר עליה.
אוקיי, אני, שוב, לא עשיתי לפי קבוצות, אבל אני הולך לקבוצה. בסוף הטרייד קראתי לו שאני הכי מפגיז בו, זה אנטוני דייביס עוזב את הלייקרס.
אוקיי, אגב, יש לי גם איזשהו משהו שם, עם שיקגו, אבל תתחיל.
אוקיי, אז אני עשיתי שני טריידים. ניסיתי בשני הטריידים האלה גם לחשוב על להשאיר את הלייקרס עם סיכוי לפלייאוף, זאת אומרת, הווה, וגם קדימה. הטרייד הראשון הוא יותר בסיסי, אנטוני דייביס ופטריק בברלי לטורונטו, מורד פסקל סיאקם וגרי טרנט ג'וניור.
אנטוני דייביס ו... מי אמרנו?
ופטריק בברלי.
בשביל פסקל סיאקם ו...
וגרי טרנט ג'וניור.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו, זה נכון שבהרכבים המוצלחים יותר של הלייקרס, לברון זז ל-4 ודייביס ל-5. זה אומר שעכשיו איך סיאקם ולברון מוצאים את עצמם, אבל לפחות לברון יודע להתאים את עצמו לכולם, הוא מוביל את הכדור בהרבה התקפות. את הגנתית הוא עדיין נשאר על ה-4, סיאקם יכול לשמור על ה-3, הוא יכול להחזיק את החמישיות בלי לברון, והוא גם בגיל כזה, שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול לבנות שנה הבאה שישתחרר לי החוזה של ווסטברוק, אם אני רוצה להביא עוד מישהו, אני יכול לבנות סביבם. גרי טרנט ג'וניור גם נותן לך התקפה, זאת אומרת, אתה יכול לדמיין שלברון על הספסל, וגרי טרנט ג'וניור ופסקל סיאקה.
אם אני הלייקרס קניתי, השאלה למה שאני אקנה אם אני טורונטו?
כי טורונטו יכולה לייצר קו קדמי מאוד מפחיד של סקוטי ברנס, אנטוני דייביס ואוג'י אננובי, שיכולים לזוז על כמה עמדות, ולייצר מפלצת הגנתית עם פוטנציאל התקפי. עכשיו, מכיוון שאנחנו יודעים שדייביס מגובל מבחינתי ל-65 משחקים גג, יש לך פה איך לחפות עליו, כי אלה העמדות החזקות של טורונטו. יש לה מלא גבוהים כאלה ומלא פורדים בשביל איזה משחק בינואר שדייביס פצוע, אז אתה משחק עם טד יאנג ופרשס אצ'ואה. ואז אתה מחליט האם אתה משאיר את פרד ון וליט, אם הוא מתאים ליד אנטוני דייביס, אולי ליד באמת שחקן הגנה כל כך טוב, אפשר להסתדר עם גארד כזה נמוך.
לא, אבל גם ון וליט הוא אחד הגארדים השומרים הטובים בליג.
נכון, אז אני אומר, אתה מחליט, אבל יש לך את האופציה. אתה נשאר, יש לך פה אופציה לקפוץ, כי אתה לא מצליח לעשות קפיצה, הם לא מצליחים למרות הפוטנציאל של סקוטי ברנס שבעונה פחות טובה, והיכולות הנהדרות של סיאקם שבאיזושהי נקודה היה על גבול חמישייה, שנייה, שלישית, עול NBA העונה, הם לא מצליחים להתרומם, הם תקועים בתשע, עשר, איזה תשע, עשר? 10, 11, 12, כל העונה. אמנם יש להם הרבה פציעות, וזה לא משהו שאני מזלזל בו, אבל זו ההזדמנות להישאר תחרותים, ולהישאר חזקים, ולא להקריב את ההווה. זאת אומרת, דייביס חוזר, משחק ליד סקוטי ברנס ואננובי, זה מפלצות בצבע.
אוקיי, עסקה ראשונה של אנטוני דייביס עוזב, מה השנייה?
אוקיי, השנייה היא מור קצת יותר גדול, בשביל התמורה שאתה מקבל, אבל אנטוני דייביס ליוטה, תמורת לאורי מרקנן, מליק ביזלי וג'ארד ונדרבילט.
אנטוני דייביס ליוטה תמורת, וואו.
לאורי מרקנן.
עזוב את מליק ביזלי וג'ארד ונדרבילט. לאורי מרקנן, אני לא חושב שיוטה עושה כזה טרייד.
נכון, יוטה פחות הסתדר לה, אבל לא תם דייביס, אני חושב שזה שם כזה שדני אינג' יגיד, פונה, אני רציתי להביא אותו לבוסטון. אפשר להרים פה משהו, זה אוגן. זה משהו, ואז יש לי פה ג'ורדן קלרקסון שהוא הזה, אולי אני מצליח להביא זו. האינטרס של יוטה יותר מצומצם פה, ברור לי. ויכול להיות שזה ידרוש גם את אחת מהבחירות דראפט שיש ללייקרס כדי לצבור את בחירה, אבל בסוף, אם בסוף העונה הזאת אתה יוצא עם אנטוני דייביס, אף על פי שלאורי מרקנן מדהים. אבל אתה יוצא בסוף העונה הזאת במערב עם אנטוני דייביס, אז אתה מחליט בקיץ מה אתה עושה. ואתה אומר לו, אתה יודע מה אחי, תנוח השנה. תשקם את עצמך, אל תשחק הרבה, קח אוויר, ואם אתה יוצא עם איזה סקוט אנדרסון או בניאמה ויש לך את דייביס, זה וואחד דבר. עכשיו, אני לא ברור לי עדיין לאף אחד אולי, אבל בטח לא לי, האם יוטה מכוונים להמשיך להילחם על הפלייאוף ולהיכנס כמה שיותר גבוה, שהם רוצים לרדת למטה. דייביס, בגלל שהוא פצוע, אז אתה יכול להגיד לו, תנוח, תתאושש. השנה, קח לך, רק תעבוד בחדר כושר.
אז יש לך בניאמה ודייביס.
ואז,
כן.
או גם סקוט אנדרסון ודייביס. ואתה יוצא פה עם וואחד דבר.
וזאת בלי שדיברת על הסנטר הכי טוב בהיסטוריה של ה-NBA בשנה האחרונה.
ווקר קסלר.
ווקר קסלר, הרוקי.
שאני התלבטתי.
פשוט מדהים הסיפור הזה.
אני פשוט חושב שזה מצחיק שאני אומר את זה, אבל בדיל הזה, בהתחלה רשמתי את ווקר קסלר במקום ונדרבילט. אבל אני חושב, ונדרבילט. אבל אני לא חושב שיוטה תוותר עליו.
אף אחד לא יוותר עליו.
אז אם בסוף מהקיץ...
ראיתי מספיק משחקים של ווקר קסלר להבין שהוא הדבר האמיתי.
זה הורדתי אותו מזה. אבל אני חושב שאם אתה אומר לדני אינג', אוקיי, אתה שלחת מפה את מיטשל וגובר, וסיימת את העונה הזאת עם אנטוני דייביס, זה לא כזה רע.
תקשיב, רק זה שהוא סיים אותה עם ווקר קסלר, נכון? על רודי גובר.
נכון.
כן? פלוס עוד 4 שחקנים, פלוס עוד 4 בחירות דראפט. ווקר קסלר הוא בעצם היה הבחירה החמישית שהגיע כבר בסיבוב הראשון של הדראפט האחרון, והוא עשה משחק של 20-20 השבוע, הוא מפלץ את חסימות, הוא הולך ומשתפר.
אני חושב שזו הדרך היחידה של הלייקרס להישאר תחרותיים בכל מצב. שהם חייבים להישאר תחרותיים, בגלל שהבחירות דראפט שלהם הולכות, הרי גם אם לברון בקיץ, אומר חבר'ה, אוקיי, ניסיתי את הסייע כמה זה שלכם, ניסיתי את מרקנן, זה לא עובד, תשחררו אותי. יש, אתה, לברון ג'יימס אתה משיג הרבה, פלוס אם יש לך כבר בקבוצה הציעה כמו מרקנן, אוקיי, אז אתה יכול להישאר תחרותי של פלייאוף.
אני יש לי הצעה אחרת.
בבקשה.
על אנטוני דייביס, שהיא גם...
זה הדבר היחידי שיכול להציל את הלייקרס בגדול.
לא יודע אם בלוקבאסטר לגמרי, אבל כל טרייד ש...
אני עומד בבלוקבאסטר?
דייביס יוצא בו. לא עם יוטה, עם כל הכבוד והאהבה למרקנן, עם טורונטו כן, כשעוברים לך סיאקם ודייביס זדים, זה כן, זה מגה טרייד.
יופי. זה היה הכי מפגיז שלי, בכותרות פה.
אז שלי גם, זה הבלוקבאסטר, הכי גדול. אנטוני דייביס עובר מהלייקרס לשיקגו.
אוקיי.
למה שיקגו רוצה את אנטוני דייביס?
הוא גדל בשיקגו.
הוא גדל בשיקגו.
רגע, מה נותנים? אל תעשה, אחרי זה תסביר, קודם תגיד את הטרייד.
מה נותנים? נותנים את ניקולה ווצ'ביץ', קובי ווייט, ואחד מהשניים הבאים, אלכס קרוסו, שיעשה קאמבק מרגש ל-LA, שם לקח חליפות, או פטריק וויליאמס.
למה שהלייקרס יקחו את הטרייד הזה?
למה שהלייקרס יקחו את הטרייד הזה?
כן.
כי אם הם מקבלים עכשיו, את... כי אנחנו קודם כל מדברים על השנה הזאת, אוקיי? והם רוצים להיות תחרותיים, והם רוצים לנצל את זה של לברון בפיק שלו. ניקולה ווצ'ביץ', קודם כל הוא משחק, בניגוד לאנטוני דייביס, ברוב המשחקים, תסתכל היסטורית על הקריירה שלו. קובי ווייט, בעיניי, זה יהלום לא מלוטש, הוא שחקן התקפי.
זה אני מסכים.
מדהים.
כן.
ואתה רואה ש...
הוא צריך סיטואציה אחרת, אתה רואה ששם זה לא עובד.
שם זה פחות עובד, והוא גם הוא מכיר את הליגה, הוא מתחיל להבין אותה קצת יותר ממשחק למשחק, מעונה לעונה. בעונת הרוקי שלו היה לו איזה רצף משחקים של 30 נקודות, משהו שלא קרה מאז מייקל ג'ורדן בשיקגו. אז אני חושב שהלייקרס, אם הוא שם שחקן חמישייה, פותח במקום דניס שרודר עכשיו, אוקיי, כפוינט גארד, גם יכולות ניהול המשחק שלו, אני חושב שהן כרגע עוד לא קיבלו ביטוי בשום צורה.
הם לא צריכים את זה שם.
בקיצור, קובי ווייט, ניקולה ווצ'ביץ' פותח לך את המשחק, גם בשביל ראסל ווסטבורק וגם בשביל לברון ג'יימס בחדירות שלהם, הוא איום קליעה מחוץ לקשת, רק השבוע, נגד גולדן סטייט, הוא השווה סקרר עם 43 נקודות.
אני מצטער לפוצץ לך את הבועה, ואם אני הלייקרס...
ופטריק וויליאמס בשביל להגנה. מה?
אתה לא... תראה, בסוף, בשני טריידים שאני מצאתי, אתה מקבל או פרנצ'ייז פלייר, חזרה, או פוטנציאלית על פי העונה הזאת, מישהו שיכול להיות פרנצ'ייז פלייר. העונה הזאת, מרקנן, הוא העונה דירק נוביצקית הזאת. הוא מה שכולם דמיינו שראו את מרקנן נכנס לדראפט. זאת אומרת, אוקיי, אם מעכשיו זה נראה...
אני דמיינתי פורזינגיס הגבוה, הגיע שנה אחרי פורזינגיס, נכון. וזה היה נראה ש...
הוא קצת יותר נמוך, הוא יותר 4,
יותר נמוך, כן, אבל בלונדיני גבוה שכל השלושה.
אתה אומר, אוקיי, אם מעכשיו הוא ייראה ככה אפילו פחות 20% ביעילות הזאת, ותשחק את הכדורסל שמשחקים בשבילו ביוטה, ביציאה על חסימות וזה, וראינו אותו שנה לפני בקליבלנד, משחק גם סמול פורורד. זאת אומרת, מתאים עם לברון ג'יימס, גם הווה, גם עתיד, בטח בסיאקם. פה מה אתה מקבל? ווצ'ביץ' בן 33?
אבל אתה מסתכל קדימה, ואני מסתכל לך עכשיו.
הפוך.
אני אקח אותך על זה.
תגיד, השחקנים שאני הצעתי של ההווה, הם לא יותר טובים מהשחקני ההווה שאתה הצעת?
לא בשביל לנצח השנה.
מה?
בלייקרס?
סיאקם או מרקנן לעומת פטריק וויליאמס, קובי ווייט וווצ'ביץ'?
סיאקם הולך על דייביס?
נו.
שנייה רגע, אתה קודם כל הצעת טרייד של שניים על שניים. כל הטריידים שהצעת היו מרובים בהם כמה שחקנים, שים לב שהטרייד שאני הצעתי היה בו רק את דייביס, עבור שלושה שחקנים.
לא, הטרייד של יוטה זה רק דייביס. כמוך, שלושה על אחד.
שלושה על אחד?
אל תתנסה.
נכון, נכון, יש שם את מרקנן וביזלי ווונדרבליט. בסדר, זה נחמד, האמת, ביזלי ומרקנן עם הקליעה מחוץ לקשת,
ווונדרבליט
הוא שחקן טוב, אבל אני מסתכל על זה כמו על פנטזי, אוקיי? אתה מגיע למקרים מסוימים שבקבוצה שלך כל השחקנים פצועים, whatever, אתה, זה המקרה שאני עובר עכשיו בעונה הזאת, אני על הפנים, אין לי מספיק שחקנים טובים, אוקיי? עכשיו יש לי נגיד דונובן מיטשל. אני יכול לעשות טרייד, אחד על שלושה שחקנים בינוניים, כי עדיין, אתה יודע, מיטשל נפצע הנה עכשיו, הוא היה בחוץ, מפספס משחקים, כאן אני מרוויח עוד שחקנים, וזורק כל מיני כישלונות שיש לי בקבוצה עכשיו, כמו דני שרודר, שאני תקוע איתו רק בגלל שאני צריך פוינט גארד, פיקאפים שנגמרים לי מהר מדי, לא משנה, הסיפור לא הפנטזי שלי. העניין הוא שהלייקרס כרגע, זה המשל, אוקיי? היא קבוצה שאין לה מספיק שחקנים טובים, והיא צריכה בשביל לנצח השנה, ובשביל להשתמש עדיין ביכולות של לברון, ואולי להיים, עזוב על אליפות, על לעבור סיבוב בפלייאוף, ולשמור קצת על הכבוד, היא צריכה לעשות מהלך כזה דרמטי, אם היא מעבירה את דייביס, שהיא מקבלת בחזרה שלושה שחקני רוטציה, כן?
הכל נכון. אתה באמת מאמין שקובי ווייט פטריק וויליאמס וניקולה ווצ'ביץ' הם יותר טובים או מסיאקם וגרי טרנט ג'וניור, או ממרקנן, ביזלי ווונדרבילט? בילט, סליחה. בזה אני לא מסכים איתך. כל מה שאמרת, אני מסכים עם הכל.
אוקיי, אז בואו נסכים שלא להסכים בעניין הזה.
אתה חושב שהשלישייה שלך היא יותר תורמת בהווה?
אני חושב שהיא יותר נכונה למה שיש מסביב ללברון.
לא מה ששאלתי אותך. אני שאלתי אותך, האם היא תתרום יותר לניצחונות? זאת אומרת, אם נשים עכשיו ב-NBA Trade Machine, ונשים את הטרייד שלך, ונשים בכמה משתפר הכמות ניצחונות.
תקשיב, זה דיון תאורטי, מה זה הטרייד
משין? נגיד, בטרייד משין ששמתי, בשני הדילים זה ישתפר בין 8-12 ניצחונות, המאזן של הלייקרס. אוקיי? יש שם, בשניהם יש אולסטאר, אחד שהיה ואחד
שיהיה. אני חושב שכן, אבל אני אגיד לך למה, כי שוב, ואתה הסכמת איתי בעניין הזה, קובי ווייט הוא שחקן הרבה יותר טוב, והרבה יותר גדול ממה שהוא עושה בשיקגו עד עכשיו בקריירה שלו. ואם אתה משחרר אותו לאיזו אווירה אחרת שבה הוא יכול להיות שחקן מוביל...
בתיאוריה.
בתיאוריה.
אני שמתי שחקנים מוכחים.
הכל פה בתיאוריה.
לא, אבל ביזלי זה 50%.
בסדר, מה ונדרבילט מוכח?
הוא נותן עונה מצוינת.
עונה אחלה עונה, בתור שחקן שמגד ריבאונדים.
הוא רק משלים את הטרייד. הוא רק משלים את הטרייד. גולת הכותרת פה זה מרקנין וביזלי שקולע כמעט 50% ל-3.
טוב, בואו נעבור לקבוצה השנייה של LA, אוקיי? קליפרס. ואני רוצה להציע כאן שחקן אחד שאמרתי לך קודם, יש איזה פוינגרד שאני מייעד לקבוצה אחרת.
בבקשה.
למה זה? כי די, טיילו, אני מבין שאתה עושה ניסויים, ואני מבין שכל הסגל שלך די פצוע, ואין לך את כולם ביחד.
אתה חושב שמה שהם צריכים זה פוינגרד?
אני חושב שזה אי אפשר לשחק כדורסל בלי שתי עמדות הקצה. עכשיו, אנחנו רואים...
המאמן והפוינטגרד.
לא, הסנטר והפוינטגרד.
אוקיי.
אז נכון שזובץ פותח בחמישייה, ונכון שהוא נותן עונה מדהימה, והוא גם אחד הסנטרים, לא אחד הסנטרים, אני חושב שהוא הסנטר הכי אנדרייטד בליגה.
מקבל.
נכון להיום. גם הוא, לא כמו קובי ווייט, אבל יש לו פוטנציאל לעשות דברים הרבה יותר גדולים, אם היה לו תפקיד יותר מרכזי.
לא מסכים לזה.
אגב, אני חושב שגם ויליאר ננגומז, שמתייבש את הספסלים, אוקיי, הוא עושה את הכי טוב שלו, והוא עדיין אנדרייטד. בסדר,
אנדרייטד, אני מסכים. פוטנציאל, לא יודע אם יש לו עוד.
אוקיי, אני חושב שבקבוצה אחרת, בקבוצה אחרת, אם היו משחקים עליו יותר, הוא היה עושה מספרים אפילו יותר מרשימים. זה הכל. אבל בשורה התחתונה ראיתי השנה יותר מדי פעמים, במקרים נדירים גם שקוואי ופול ג'ורג' שיחקו, הרכב כזה של פורדים, שיחד עם קוואי ופול ג'ורג' אתה מקבל את
נורמן פאוול ואת לוק קנארד.
עכשיו, רג'י ג'קסון וג'ון וול זה לא זה. זאת אומרת, ג'ון וול זה היה זה לגמרי, אבל אין מה לעשות.
הוא גם נפצע שוב.
נפצע שוב עכשיו, לא חזר לעצמו מאז הפציעה, לא משחק back to back. מדברים עליו כעל מועמד לעבור בטרייד. רג'י ג'קסון בעונה לא טובה, ואף פעם בעיניי רג'י ג'קסון לא היה פוינט גארד, גם כשהוא עשה את זה בדטרויט, גם כשהוא עשה את זה בקליפרס, בהצלחה בשנים האחרונות. כן, הוא עשה את זה בפלייאוף, אבל קבוצה ששיחקה כדורסל קצת אחר, אז יכול להיות שזה עבד בסיטואציות מסוימות, אבל כשאתה מסתכל על העומק של היריבות של הקליפרס בחוף המערבי, ועל אפשרות לנצח בסדרת פלייאוף, אתה צריך פוינט גארד וטרן.
בבקשה.
והפוינט גארד הווטרן הזה הוא מייק קונלי.
הוא אי?
הם. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל הליגה, יש לך שני פוינט גארדים היום שהם בסימן שאלה. אחד מהם זה לא סימן שאלה, זה סימן קריאה שהוא צריך לעבור. מייק קונלי, לא משנה מה היו אתה החליטה או לא החליטה לעשות.
כן.
הוא גם מבוגר,
הוא גם יכולה להרוויח עליו. עונה אחרונה בחוזה.
עונה אחרונה בחוזה, והחוזה שלו, למרות שאז הוא חתם על החוזה הכי גבוה בהיסטוריה של ה-NBA, הוא לא חוזה כזה יקר, הוא עושה 24 מיליון דולר בעונה הבאה.
הוא אקספיירינג, זה הכל בסדר.
כן, הכל בסדר, הוא טריידבול.
מה הטרייד?
הטרייד זה מייק קונלי, הולך לקליפרס.
כן.
הקליפרס נותנים במקום, יש להם עוד בחירת סיבוב ראשון לתת אחת, כי יוטה לא עושה את זה אם היא לא מקבלת.
ברור, הם לא קבלת בחירה, אין סיכוי.
הם לא קבלת בחירות דראפט, כן? מה שקרה עם אוקלאומה סיטי ושי גידג'וס אלכסנדר, אפרופו הקליפרס, ראית את הנתון הזה? מאז הטרייד, מאז יום הטרייד, שי גידג'וס אלכסנדר שיחק 40 משחקים יותר מפול ג'ורג', אולי יותר נקודות בממוצע, כמעט כל נתון סטטיסטי, כן, הלך טוב ממש. מייק קונלי עושה את הדרך מיוטה לקליפרס, שנותנים בחזרה בחירת דראפט, מוסיפים כפינוק את לוק קנארד.
אוקיי. אני נשאר איתך בקליפרס, אוקיי?
זה גם משהו שלדעתי ביוטה יאהבו, קלעי, כמו לוק קנארד.
כן, אחלה.
משהו שיבוא להם.
מסכים איתך, טרייד טוב, סבבה. אני לא נכנסתי לבחירות דראפט, כי לא בדיוק רציתי, זה יותר מדי שם להיכנס, מה יש לך, מה אין לך וכאלה. אני הלכתי על יותר, שמעתי השבוע, דיברנו על זה פה במסדרון תחילת השבוע, את ביל סימונס וזאק לאו, וביל סימונס אמר משהו כביכול hot take, אבל כבר לא, שפול ג'ורג' וקוואי זה לא מגיע לשום מקום. והם כל הזמן נפצעים. ואני הלכתי על הכי גדול. טרייד לפול ג'ורג'. קראתי לזה הכי סיפור. למה הכי סיפור? פול ג'ורג' חוזר לאינדיאנה.
תתן שמות לטרייד.
בסדר? הוא חוזר לאינדיאנה, תמורת בדי הילד, דניאל טייס, עכשיו, האידיאלי, אפרופו מה שהזכרת על הרכז, היה טי-ג'יי מקונל. אבל אני חושב שאינדיאנה לא תיתן, הוא כמו שחקן בית שהם אוהבים אותו, לא רוצים לתת.
אפשר לקחת את נמברד.
אוקיי, אבל הוא עדיין לא מספיק מוכח. הם צריכים להביא מוכנים, מוכחים, מוכנים, ואז מי שמשלים את הטרייד הזה, זה אירון איסמית. אוקיי? אתה מביא את באדי הילד, הוא נותן לך את הכלייה, הוא גם שחקן שמשחק.
באדי הילד זה שחקן שאני רוצה.
יפה. דניאל טייס, אחלה מחליף לזובץ, נותן דברים שזובץ לא נותן.
מרווח את המגרש.
מרווח את המגרש, יכול להחליף קצת יותר. אין להם כזה, הסנטר המחליף שמקבל דקות זה מוזס בראון. כן. וזה משהו אחר, הוא יותר מנוסה. כן, מסכים איתך. ואירון איסמית שהעונה, אחרי הטרייד עם בוסטון וברוקדון, הוא טוב, הוא מהשחקנים, בגלל שטיילום שחק הרבה עם פורדים, יכול להיות לשחק בשתיים, בשלוש, לקלוע, לשמור.
בעיניי הוא יכול להיות רג'י בולוק משודרג אפילו.
מסכים, השוואה מצוינת. ואתה הולך שם, all in על קוואי, עם שחקן זה, ויכול להיות שבעוד שנתיים אתה... זה פשוט לא מצליח עכשיו. זה טרייד שלדעתי אף אחד לא יעשה אותו. זאת אומרת, הקליפרס לא ייתנו את פול ג'ורג' בסופו של דבר בשביל באדי הילד, דניאל טייס ואירון ניסמית. אבל על המגרש, שאתה כבר יותר מדי משחקים, וזו הייתה הנקודה שלהם בדיון שאני מאוד התחברתי, שזה זק לו וביל סימוס, יותר מדי משחקים, שני הגו-טו-גה שלך לא זמינים, והקבוצה לא יודעת לשחק איתם. אז פה יש נכנסים...
כמו שניהם לא שיחקו בהפסד ליוט...
נכון, בבית. ואז אתה לומד להתמודד עם מצב אחד פחות. זה או שקוואי משחק והולכים סביבו, או שאין קוואי והולכים סביב באדי הילד ורג'י ג'קסון ולוק קנארד ומי שיש לך בשביל לסגור שם.
תראה, היתרון של הקליפרס זה שיש להם הרבה מאוד שחקנים שהם יכולים להעביר בטרייד.
נכון.
הם לא חייבים ללכת על אחד מהשמות הגדולים האלה, אבל כמו שאמרת, כששני השחקנים הבכירים שלך, אתה לא יכול לסמוך עליהם והם לא נמצאים שם, אז זה לא עובד. אתה צריך לפחות אחד שתדע שהוא תמיד שם.
נכון.
מה זה תמיד שם? אתה יודע, 70 משחקים בעונה.
70,
כן. וכרגע זה לא הכיוון, וגם שמעתי טאי לו אומר בשלב מוקדם יותר של העונה, שרק תנו לי את הקבוצה הזאת ל-15 משחקים רצופים לפני הפלייאוף, ואני לוקח אותם לאליפות, או...
נכון. אני גם מסכים איתו. אבל הוא לא מקבל את זה 15 משחקים. כבר עונה שלישית ברציפות. אולי צריך... עכשיו, יכול להיות שזה טרייד שמתאים יותר לקיץ. לקבל את ההחלטה בלי לחץ ולעשות סיכום ולהבין אם המודל הזה של פול ג'ורג' וקוואי לנארד שנראה על הנייר מדהים, לא עובד ומה עושים. אבל, הכי סיפור. פול ג'ורג' חוזר לאינדיאנה, זה כאילו הקאץ'.
כן, זה חתיכת סיפור, ואני מבין למה אינדיאנה תעשה את הטרייד הזה חד משמעית, כן?
אם היא יכולה... לא, על אף אחד מהילדים שלה.
לחבר שלישייה של טריס אלי ברטון, פול ג'ורג' ומיילס טרנר, שבעונת פריצה מדהימה, שאם תחזרו לפודים שלנו בתחילת העונה, דיברנו עליו, טרייד לייקרס, ועכשיו אנחנו מזכירים את השם שלו, כי אף אחד לא תעביר אותו. נגיד, הוא כבר בשיחות על הערכת חוזה.
עכשיו נגיד עוצרים את השיחות על הערכת חוזה, ומעבירים את באדי הילד וטרנר, תמורת פול ג'ורג'. הקליפרס שוקלים את זה יותר בכובד ראש?
כן, חד משמעית, ברור. אוקיי.
ואז אתה הולך על זה?
באדי ומיילס טרנר?
כן.
אם אני אינדיאנה, לא. לא, לא. אני לא מוותר על מיילס טרנר. מיילס טרנר זה היה יהלום לא מלוטה שהיה אצלם, מתחת לידיים.
כן, זו עונה ראשונה שהם ממש...
יחד עם סבוניס.
מסכים.
הוא לא קיבל את המקום לעשות את מה שהוא עושה בשנה הזאת.
אבל זה תמורת פול ג'ורג'. מקבלים חזרה את פול ג'ורג', בוא.
כן, אבל אתה מאבד פה אוגן. ברגע שיש לך את אלי ברטון וטרנר, שהוא דראפט 2015 אמנם, שנכנס לה, הוא עכשיו בעונה השמינית שלו, אבל הוא עדיין יחסי צעיר.
נכון.
הוא היה השחקן הכי צעיר בדראפט ההוא. אני חושב שיש לך פה איזשהו שלד שאתה יכול לרוץ איתו קדימה
כמה שלד. מסכים, בגלל זה לא שמתי אותו. הלכתי על משהו שהוא יותר נוטה לטובת אינדיאנה לעשות פה, לעשות קפיצה. זאת אומרת, אם אתה עושה, אם הטרייד הזה בתיאוריה קורה, הם מועמדים לאליפות. עם אלי ברטון ובנדיקט מטורין וקריס דוארטה מחליף שם ופול ג'ורג', יש להם יכולות לספוג את הפציעות של פול ג'ורג' עם הקו האחורי הזה. וטרנר בחמש?
כן, אחלה קבוצה אינדיאנה.
תחשוב על הסמול בול של הלי ברטון, מטורין, דוארטה, פול ג'ורג' וטרנר.
אחלה קבוצה. מציטה לי את הדמיון, והקליפר זה בלי קשר, באדי הילד הוא גם שחקן שאני ממש ממש אוהב.
כן.
כמו שאמרת, גם משחק כמעט תמיד, שנה שעברה, נציין את זה שוב. הוא לא נכנס לרשימה של השחקנים ששיחקו בכל המשחקים, כי הוא פשוט עבר בטרייד מסקרמנטו לאינדיאנה, ובין לבין הוא פספס משחק של כל אחת מהקבוצות.
כן.
אז הוא שיחק 81 משחקים. מבחינת הקליפרס, שוב, כמו שטיילו אמר, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהקבוצה הזאת לא תעשה איזשהו טרייד משמעותי, ותהיה בריאה לגמרי בחודש האחרון של העונה, ואולי זה יספיק.
טרייד קטן.
למרות שקשה להאמין, בטח כשהיא משחקת במערב, ויש לה שם את דנבר, ויש לה שם את ממפיס, ויש לה אפילו את סקרמנטו, שאני חושב שמדובר בשלוש קבוצות שעדיפות עליה משמעותית. סקרמנטו לא משמעותית, אבל דנבר וממפיס כן.
כן.
טוב, בוא נעבור מהקליפרס לקבוצה אחרת שלך עכשיו.
אוקיי. אני התלבטתי מעל הקו, בסוף הלכתי על קליבלנד. קליבלנד עושה עונה נהדרת, היא 3-4-5, 3-4-5 במזרח, ויש שם עמדה אחת שהיא בעייתית, וזה עמדת הסמול פורד, שדריוס גרלנד ומיטשל בגארדים, שאת מובלי ואלן מתחת לסל שקווין לאו הוא המחליף, והם ניסו המון המון שחקנים בעמדה שלוש. אייזיק אוקורו וקריס לברט ולמר סטיבנס.
צ'די אוסמן עולה מהספסל.
וצ'די אוסמן וגם את דילן וייד.
דין וייד.
דין וייד. אוקיי, זה מה שחסר להם.
דילן ווינזר.
נכון. זה מה שחסר להם. אז אני הלכתי פה על עסקה, אמרתי, אוקיי, אם אתה רוצה להביא איזה שלוש לשם, אתה צריך לחפש בקבוצות שהטרייד לא משנה להם, שהם עמוק בתוך הוויקטור ונבנייאמה סוויפסטייקס. הלכתי על סן אנטוניו. ואמרתי פה, לקחתי קריס לברט הולך לסן אנטוניו, וקליבלנד מקבלת את קלדון ג'ונסון וג'וש ריצ'רדסון. זה הופך אותם...
אחלה טרייד.
לקבוצה, עכשיו אתה אומר לעצמך...
למרות שקלדון ג'ונסון לא מאמינים בו בסן אנטוניו בתור...
אני חושב שכן, אבל אני...
שחקן נוסף יחד עם דנקן ורובינסון בהכי מהיר להגיע ל-3,000 וכל מיני...
תראה, אני חושב שהם מאמינים בו, אבל שני דברים. הם האמינו גם בדרק ווייט. פשוט העניין הוא, הם כל כך עמוק בטנקינג הזה, שזה לא ישנה, זה אחד. ודבר שני, מכיוון שדווין וסל הוא נראה כמו היעלום הגדול יותר שם, אז אני חושב שדווין וסל ומי שלו, אם הם עסקו באחד משתי הבחירות דראפט, הם יחיו עם זה יותר משלו, הם אין את כל דבר, שחקן שהם מאוד אוהבים. אבל הם כל כך עמוק בדבר הזה, וקריס לברט יש לו עוד עונה בחוזה, זאת אומרת, הם גם מפנים את הספרים, כי ריצ'רדסון זה שנתיים, אני לא זוכר אם זה גרנטי כל השנה השנייה, אבל... וקליבלנד הופכת פה לקונטנדרית להיות באחת מה... באמת, חצי גמר מזרח ומעלה, שגם עכשיו היא שם, אבל אז יש לה ואחד מצ'ה, והיא מקבלת פה שני שחקנים, ריצ'רדסון וג'ונסון.
האמת שאלה שני שחקנים שיכולים לעבור להרבה מאוד קבוצות ולדחוף אותם קדימה. בטח עם הסיטואציה הנוכחית של סן אנטוניו, כמו שאתה מתאר, אתה יודע מה? אני קונה את הטרייד הזה. גם אם אני קליבלנד...
אחרתי לך את רוב הטריידים פה.
לא, את זה אני ממש כאילו קופץ עליו.
כן, כי הוא קלאסי כדורסל.
הוא מתאים לשני הצדדים, אוקיי? לאידיאל, לאידיאל אני אומר, מה ברכה לי המילה? לאידיאולוגיה. לאידיאולוגיה ששתי הקבוצות עכשיו, סן אנטוניו להפסיד, ולא רק השנה הזאת, גם בשנה הבאה, בין אם תביא את ומבניאמה ובין אם לא, כך עושים ריבילד כמו שצריך, ובצד השני, כן, צריך להתחיל לנצח, ויש פה באמת קבוצה מאוד מוכשרת, מאוד עמוקה.
דווין וסל הוא צעיר. קלדון ג'ונסון...
לא, אבל הבעיה המרכזית, כמו שאמרת, עמדה מספר 3 של קליבלנד, הם לא מצליחים למצוא שם שחקן שיהיה מספיק טוב, וקורו אתמול, בהפסד לממפיס, קלה 17 נקודות, אבל ב-6-6 מהשדה, אתה יודע, זה
השחקים הנדירים האלה. אבל זה לא יציב, זה לא יציב.
לא, הוא שחקן התקפה לא מספיק טוב, אני זוכר שבערב הדראפט, הוא הרי בדראפט של דני אבדיה, כמובן, הוא אמר שהוא השחקן הכי טוב בדראפט הזה, וגם היו כל מיני כאלה ששאלו
במומחי הדראפט. אתה גם מקבל פה הגנה, זה פשוט קליבלנד, זה הופך אותם לקבוצה מעולה.
אוקיי, בוא תן לי לשאול אותך עכשיו ככה באופן כללי על כל מיני קבוצות. סקרמנטו, מהמקום השלישי במערב, עם רצף שני כבר העונה של 5 ניצחונות, שזה הכי הרבה מזה כבר,
אני לא יודע כמה שנים. למה הם צריכים לעשות טרייד?
אני שואל.
אה.
כאילו, לא? לא?
לא.
אין שם שום דבר עכשיו שיכול לשדרג אותם אפילו יותר, נגיד, רשון הולמס לא משחק בכלל, אתמול הוא שיחק, כי סבוניס היה בחוץ, היה מצוין אגב עם 16 נקודות 11 ריבאונדים, אבל ככה מתייבש על הספסל, אין שם איזשהו שחקן שיכול לתת להם דחיפה, אריסון בארנס זה שם שמזכירים אותו גם, כי הוא עם אקספיירינג קונטרקט.
נכון, אבל אריסון בארנס זה שחקן שכולם אוהבים שהוא בקבוצה שלהם, אני חושב שגם בסקרמנטו, ברמת הנוכחות והתרומה למגרש. הסיבה היחידה לטרייד בקבוצה כמו סקרמנטו, שתי סיבות יכולות להיות. אחת, זה שיש שם איזה שחקן רוטציה, שרואה בעצמו שחקן רוטציה, ורע לו מאוד שהוא עושה בלגן בחדר הלבשה. אם אין כזה, הסיבה השנייה זה באמת מישהו שיעביר אותם להתחרות על גמר האזור.
בוגדנוביץ' בויאן עושה את זה?
לא, לא. הם לא יהיו יותר טובים עם טריידים מהסגנון הזה, אני לא חושב שהם יותר טובים מדנבר וממפיס. אני בספק על ניו אורלינס, אבל ניו אורלינס זה בריאות, אז אני שם אותם בצד. הם בהתקדמות. יש שם וייב טוב, נראה שהם הולכים להפסיק את הבצורת של ה-16 עונות בלי פלייאוף. אם אין שם איזה דמות שהיא בעייתית, הם צריכים לרוץ עם זה. אם יהיה איזה וטרן שיתגלגל בבעיות סבבה, אבל ברמת...
עזוב וטרן, זרקנו פה כל מיני שמות, כמו נגיד פסקל סיאקם, אוקיי? אם סקרמנטו נותנת את הרוקי שלה.
כן, קיגן מרי.
קיגן מרי. יחד עם אריסון בארנס.
אבל אני אומר,
אפשר להוסיף לזה אפילו גם את או דווין מיטשל או מליק מונק. אם אתה רוצה שחקן צעיר, אז בסדר, לך על דווין מיטשל.
כן.
למרות שגם מונק לא כזה מבוגר. לא שווה לסקרמנטו לעשות כזה דבר, ול...
לא חושב.
טורונטו יחד עם עוד בחירות דראפט, כמובן. טורונטו לא תעשה טריידים כאלה בלי בחירות דראפט.
אני לא יודע אם כרגע הם רואים הווה טוב. הם במקום שהם, אני חושב, הם לא דמיינו. ובהנחה שלא תהיה שם איזו הידרדרות חסרת תקדים, שהם פתאום יצאו את עצמם נאבקים על הפליין, והם יישארו במקומות 3-6.
קיצור, מה שאתה אומר למייק בראון, תלמד מהטעויות של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב אשכרה עשתה טרייד, כאילו, אתה מבין אבל שזה קרה, זאת אומרת, לא עם קבוצה אחרת, אבל היא עשתה טרייד, היא נתנה שחקן את קריס אורטון, קיבלה בחזרה את אונואקו, והכל מתמוטט.
קיבלה את אונואקו, שום דבר לא מתמוטט, לא. תהיה דרמטי.
בסדר, נו, יחסית. מה,
למה יחסית?
ראיתי את האוזמן מצייץ משהו, שיש בעיות שהן לא רק על המגרש וכאלה.
נכון, אבל בסוף העונה תוכל להגיד עם הטרייד הזה.
הבן אדם שובר כיסאות, כן?
בעצבים, גם אני שובר כיסאות. שברתי. לא, היום כבר לא.
מתי שברת כיסא?
המון כיסאות.
עדיין, זה היה הפסד כואב ומביך במעמד כזה, במשחק כזה, לכל ירושלים, לא משנה, זה ספיק אנד רול, אני מתפרץ פה לדלת אחרת.
בסופו של יום סקרמנטו הולך להם קלף טוב. הם צריכים לרוץ איתו עד הסוף. ואז בקיץ לנסות להבין האם הם רוצים לעשות קפיצה לעבר, להתחרות על גמר אזורי, כי יש להם הרבה שחקנים צעירים שיעניינו קבוצות אחרות. ואז לעשות החשבון הזה עכשיו, להפסיד את קיגן מרי, שהוא פוטנציאל מאוד גדול, אני חושב שרואים אותו שם, ואת הנוכחות של אריסון ברנס בחדר הלבשה בשביל פסקל סיאקם, לאן זה יביל אותם? למקום שלישי, הם כבר שם. הם יעברו את ממפיס ודנבר? לדעתי לא. ולכן אני חושב שזה לא שווה את זה.
אוקיי, נמשיך לעבור לקבוצות, ועכשיו תשובות קצרות לגבי כל קבוצה.
כן, עידו, בבקשה.
לא נרד לעומק. ניו אורלינס, יש מה, למה, כמה?
כן, אני שקלתי להכניס אותם, לעשות טרייד על ברנדון אינגרם, לא יודע למה, אין בזה שום היגיון.
הוא לא משחק פשוט, זה היגיון.
הוא פצוע, ואני ראיתי איזה ציוט שאומר שזה מאוד מוזר שהוא לא משחק, כי רואים אותו מתחמם לפני משחקים והוא לא משחק. אז אני בלי הפתק, נכון? אני עשיתי טרייד, תן לי לזכר, ברנדון אינגרם ודבונטה גרם, עוברים לקליפרס, תמורת פול ג'ורג' ועוד מישהו. ואמיר קופי.
אמיר קופי. פול ג'ורג' מצטרף לסי-ג'י מקולום ולזיון וויליאמסון.
כן.
וברנדון אינגרם הולך וואלה, אני קונה. כאילו, לגמרי, גם שני שחקנים שהם כאלה פציעים.
וואלה, מכרתי לך כל כך הרבה טריידים,
אני צריך להכין יותר. כן, אתה טוב היום, גולדן סטייט.
אין.
אין משהו טוב שיכולה לעשות,
אתה אומר. רק אם מישהו ישתחרר בבייאוט ויהיה מעניין. לא חושב. אני, לוותר על ג'יימס וייזמן זה החלטה של קיץ, לא של חלון העברות.
קומינגה, מודי, כל השחקנים האלה היו אמורים להיות טרייד אסטס, והם לא.
אוקיי, אבל אני לא חושב שיש שחקן כזה ברמה כל כך גבוהה שהם עכשיו פנוי וזה. תשאל אותי, אוקיי, בוא נלך על השאלה שלך. פסקל סיאקם, לגולדן סטייט תמורת?
תמורת ג'יימס וייזמן, מוזס מודי, קומינגה.
עושה.
עושה.
רק על סיאקם, אבל.
אוקיי. מינסוטה.
כלום.
כלום?
כלום.
כי מה, כי גובר וטאונס לא שיחקו מספיק זמן ביחד, כן, כי אי אפשר היה להריץ את הניסוי הזה?
כן, אתה אומנם הם נפלו העונה, אולי גם זה תהיה נפילה גדולה, יכול להיות שהם ישתכלו בסוף פליין, ואז פליאו, ואז זה סביר. הם לא, זה לא יכולים להרים כבר דגל לבן.
פורטלנד.
גם כלום.
פיניקס.
פיניקס צריכה לעשות משהו.
חייבת.
חייבת.
כנראה תעשה גם, לא משנה מה.
חייבת.
היא גם בשלב כזה,
זה לא יומד שיכולה מחוץ לפליין.
אשכרה ללכת על הטנקטון של ווימבניאמה.
כן, כן.
זאת אומרת, היא עדיין רחוקה מסן אנטוניו, שהיא מקום לפני הסוף במערב.
נכון, נכון, אבל היא מחוץ לעשירייה, זה לא, זה בלתי נתפס. אמנם פציעות והכל ומובן, כן, בלי בוקר ופול בעונה נוראית וקם ג'ונסון. עדיין, צריכה.
במזרח.
כן.
ברוקלין.
לא, לא.
מילווקי?
מילווקי צריכה משהו. המידלטון הזה...
אוקיי, אז רגע, אם מידלטון בריא לגמרי, מילווקי צריכה משהו?
לא.
אוקיי. מיאמי? אני חושב שמיאמי לא צריכה.
לא.
אני חושב שמיאמי משתפרת, היא כבר במקום השישי במזרח, היא מאזן 25-21, לא רחוקה כבר מקליבלנד, שלושה משחקים, אולדיפו מתחיל לראות כמו אולדיפו של אינדיאנה, קייל לאורי יחזור לעצמו מתי שצריך אותו, אני מניח.
גם איתם שיחקתי עם כמה עסקאות, ניסיתי פול ג'ורג' דווקא למיאמי, לא הגעתי לאיזה משהו.
הניו יורק ניקס.
הניו יורק ניקס, אם כן, אני חושב, הם חמודים מאוד, אני מחבב אותם מאוד, אבל זה צריך להיות רק שחקן גדול. זאת אומרת, פול ג'ורג' לניקס תמורת משהו, כן.
טוב, כל הקבוצות שבתחתית אין להם מה לעשות טרייד, זאת אומרת, כמו הטרייד שהצעת לגבי סן אנטוניו וקליבלנד, נגיד, לספוג איזשהו שחקן, להפסיק גם ככה, זה פחות רלוונטי, יכולות לקחת בחירות דראפט ולאגור אותן. על טורונטו דיברנו, גם היא בבעיה, מקום 11 במשחק.
טורונטו לדעתי צריכה כבר לעשות טרייד. זה לא עובד השם.
אנחנו גם יודעים שמסאיו ג'ירו אוהב להיות פעיל בעצמו בטרייד דדליין, בטח כשהקבוצה שלו נתקעת כזה בנומנס לנד, ולא הולכת לא לפה ולא לשם.
אני הייתי בטוח שבסוף דצמבר כבר די, זה יתחבר, זה לא. אז קדימה.
טוב, זהו זה, סיימנו את פרק הטריידים.
יופי, אתה רוצה לניירות, לקראת כל הטריידים?
נראה מה יקרה עוד שבועיים וחצי, אני אקח ומסגר אצלי על ה...
לחתום לך?
בסלון. כן, תחתום לי. כל אלה שקניתי אבל רק. כן. אלה שלא קניתי...
נעשה איקס.
כן. תמחק אותם. זהו, תודה רבה לרד, שהפיק את הפודקאסט הזה, ותודה לכם שהזנתם. אגב, בפודולוג הקודם דיברתי על זה שאני הולך להעלות אתכם לשידור, אז זה יקרה בשבוע הבא, פשוט השבוע היה ג'ובה, אז תסלחו לי שאני עדיין מעדיף אותו.
סלחנו, סלחנו.
כן, יאללה, תודה ג'ובה, ביי.
ביי.